על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי.
נורית שרת היא צלמת ואומנית וידאו, וכעת היא גם מעצבת אופנה. איך היא הגיעה דווקא למרכז בודהיסטי מבודד בהרים בשוויץ, שם אפשר לשמוע את השלג צונח מהעצים, ולמה היא עמדה שם שעות במטבח ובשלה עבור הנזירות חומוס? זה, ככה היא סיפרה לי, וגם הבלוג שבו היא ניהלה במשך שנה שלמה יומן אבל עדין וכן וכואב, היו חלק מתהליך ההחלמה שלה. אחרי שבעלה גרי מת מסרטן, אותו גרי שיום אחד דפק בדלת, ומבלי שהכירו קודם, הם התחבקו והבינו מיד שזאת תחילתה של אהבה מופלאה.
אז זה באמת היה קצת כמו סיפור אגדה. אני הייתי הרבה שנים לבד, ומדי פעם נדנדו לי, ומה את עושה בשביל למצוא מישהו, ומה עם האינטרנט, ומה עם זה, ומה עם פה, ומה את חושבת? שאת תשבי בבית והוא ידפוק בדלת? צריכה לעשות משהו בשביל זה. ואני לא עשיתי שום דבר באופן אקטיבי. אני הייתי בת 49. מה שקרה זה שאני נסעתי לברזיל, לרזידנסי, עשיתי איזה פרויקט של וידאו. כבר נסעתי פעם, זאת הייתה נסיעה שנייה לחודשיים, והתכתבתי עם איזה ידידה, אפילו לא חברה קרובה בציר, כשאני בדיוק תכף נוסעת, ואז היא שאלה אם אני רוצה לסבלט את הדירה שלי, יש מכירה מישהו נחמד, שאלתי עוד אם הוא רציני, אם אפשר לסמוך עליו, והיא אמרה, כן.
את הדירה שלך פה בתל אביב?
כן, ואז התכתבתי איתו, זהו, והוא רצה את הדירה, וקבענו שהוא יבוא לראות, הוא נחת, זה היה ב-2012, באוגוסט הוא נחת, בראשון לאוגוסט הוא נחת פה, ובשני לאוגוסט נפגשנו, למחרת, אחרי הצהריים, הוא דפק בדלת, אין לי פעמון, כמו שראית פה, שלי, זה פעמון כזה ידני, הוא דפק בדלת ופתחתי לו, ובאמת ישר הוא נכנס והתחבקנו, והוא נשאר לדבר, שתינו קפה, אכלנו אבטיח, דיברנו, מאוד מצא חן בעיניי, ישר הרגשתי מאוד נוח, באמת התחושה הזאת שהגעתי הביתה, אבל זה היה אצלי בבית, מיד אחרי החיבוק הרגשתי ודיברנו הרבה, והוא הלך, אחרי שהוא הלך ראיתי שהוא שכח את התיק עם המחשב, את הקניות, השאיר את הכל, אז אמרתי אוקיי, והוא טלפן ובא לקחת, ולמחרת והוא כתב כמה היה נחמד, אפשר לפגש שוב, ונפגשנו אחרי הצהריים, ואז נפגשנו כבר בערב, וזהו, כבר היינו ביחד, וביום שני אני טסתי לברזיל לחודשיים.
כשהוא גר פה אצלך בבית.
אצלי בדירה. והיה ברור שאנחנו ביחד, ואני זוכרת שחברים שם עוד שאלו, כבר זה הייתה הנסיעה השנייה או שלישית שלי, הכרתי אנשים וסיפרתי, את לא בלחץ, את לא עצבני, כאילו, לא. להפך, נפל עליי איזה רוגע כזה, כי זהו, הייתה השייכות הזאת. סיפרתי את זה לאחותי עוד לפני שממש היה משהו, דיברנו בטלפון ואמרתי לה, תקשיבי, התאהבתי. וסיפרתי מה, אמרתי לי, טוב, את אמרת שהוא ידפוק, תמיד רצית שהוא ידפוק לך בדלת. אז ככה זה התחיל, ממש מהרומן הרומנטי.
זהו, זה כמו דברים שחולמים עליהם כשאת בת 12, לא כשאת בת 49, ויותר אמורה להיות כבר, את יודעת, אחרי מערכות יחסים, וכבר כל הציניות וכל ה...
לא, התחלות שלי מאוד יפות. הוא בא הנה במטרה לנסות לעבור לישראל. בעצם הוא עשה עלייה. ואז קצת לפני שאני באתי, הוא שכר דירה, הדירה שלי הייתה דירת שני חדרים, זה היה קצת יותר מדי. גם לעבור לגור יחד. אז הוא שכר דירה, ואני הייתי בדירה שלי, ולאט לאט עברתי, ואילו, לא, מתישהו שהחוזה שלי, זה הייתה דירה בסחירות, עברתי לגור איתו, ומאז אני פה.
ואת השש שנים שהייתם ביחד, הייתם פה? בישראל?
היינו בעיקר פה. גרי היה אמן, הוא היה צייר, והוא לימד ציור באוניברסיטה בציריך, במחלקה של אמנות שימושית. זאת אומרת, הוא לימד אנשים שהלכו להיות ציירי תפאורה בתיאטרון, באופרה, והוא הצליח לעשות סידור עוד לפני שהוא עבר ארצה, שבמקום ללמד פעם בשבוע, הוא לימד 4 פעמים בשנה, שבועיים. זה היה קורס מאוד אינטנסיבי. בכלל, הוא רצה את החופש שלו, וכך הוא היה נוסע 4 פעמים בשנה, וחלק פעמים הייתי מצטרפת אליו, בחלק לא.
שזה באמת נורא מוזר, בגלל שאת חזרת ארצה אחרי כמה שנים בציריך?
11.
ולא נפגשתם שם?
סביר להניח שנפגשנו, כי הסתובבנו באותה סצנה, ויש לנו מכרים, הרבה מכרים משותפים, שכבר היינו ביחד, היינו הולכים ברחוב, פוגשים מישהו, רגע, שנינו היינו מכירים, אז סביר להניח שהיינו באותו מקום, באותו זמן, גרנו באותו רחוב, תקופה מסוימת, היינו עושים קניות באותו סופר, אבל
כאילו מישהו התאמץ נורא להפגיש
אותך. התאמץ להביא אותו הנה.
כן. כן.
כן. גם בהתחלה דיברנו אנגלית. הוא לא היה לו מושג בדיוק את כל הסיפור שלי. אנשים לא בדיוק מסתכלים עליי בחושבים שאני מדברת שוויצדויץ'.
נכון.
שוטף כמו מקומית. זה לא משהו כל כך מקובל.
האמת היא כששלחת לי את העבודות וידאו שלך, ובאחת מהן גיליתי שאת מדברת גרמנית ושוויצרית שוטפת, אני די הייתי בהלם, לא משום שזה לא נראה מתאים לך, אלא משום שזה לא נראה מתאים למאכל אדם, השפה הזאת. ממש.
תראי,
אני מבינה גרמנית, ולא מבינה בזה כלום, אף מילה.
אני בשנה הראשונה פשוט התפקעתי מצחוק, זאת הייתה בשבילי שפה מאוד מצחיקה, כי יש לה איזה ניגון כזה שונה, ולא הבנתי. אבל למדתי גרמנית, וגם כשהגעתי לשוויץ, אז הבן זוג שלי, אז שאולי נדבר גם על זה, שבכל זאת יש קצת, היו לי טיפה מים נשואה לשוויצר מציריך, הוא אמר לי שאני חייבת ללמוד גרמנית, ואני צריכה לדעת, מדברים בשוויץ שוויצרית גרמנית, ואני לא אלמד את השפה הזאת, זה לא שפה שאפשר ללמוד אותה, וזרים לא יודעים אותה, אוקיי, שוויצדויץ', שוויצר גרמנית, זה שפת דיבור. אני יכולה לזהות דיאלקטים, אבל בגלל שלא נולדתי שם, אז הדיאלקט שלי הוא גם נוריתי-אי, אין לי את הציריכאי שהוא קצת יותר אולי מחוספס.
אבל רק בשביל לעשות סדר,
כן.
את היית נשואה כמה שנים לבחור מציריך,
כן.
התגרשת ממנו,
כן.
חזרת ארצה, ולא נבהלת וברחת להרים כשפגשת עוד מישהו מציריך, אלא מיד התאהבת.
כן. 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 גרי דיבר אנגלית מאוד יפה, כי הוא חי בניו יורק כמה שנים, הוא למד שם. אז אהבתי לדבר איתו אנגלית דווקא. גם הייתה מין שפה יותר ניטרלית אולי. משוויצדויץ', שזאת, אבל לאט לאט עברנו לדבר עברית, הוא למד עברית, אז אני דיברתי איתו עברית, כאילו, דברנו שלוש שפות, אבל
כן.
אני עשיתי מאמץ מאוד כדי לעזור לו ללמוד עברית, אז לאט לאט כשכבר למד יותר טוב ובין יותר, אז אני דיברתי איתו כמעט רק עברית.
ואיך הוא התאקלם בתל אביב דרך אגב?
עוד לא לגמרי, היה לו פה סטודיו, הוא צייר, הוא לימד סמסטר אחד בבצלאל, אבל זה לא איכשהו לא... לא המשיך. אז הוא לא התערה עדיין מאוד, והתחיל להכיר אנשים, אבל בעצם 4 שנים אחרי שהוא הגיע, הוא חלה. אז זה עצר את הכל, ואז את המחלה הוא כבר עבר בשוויץ, כי הוא רצה לעשות את זה בלי תרגום, לשלוט בכל, אז, כבר, אז בעצם הוא חי פה 4 שנים.
אמנם את הבלוג הזה את כתבת כבר... מתוך מי שיודעת כבר מה היה הסוף,
כן.
ומתוך כל המבט הזה, אבל אפשר היה לקבל רושם קצת על החיים שלכם, נוסעים על אופניים בתל אביב, יושבים בבתי קפה, הולכים לים, הכל היה נשמע כל כך רגוע ונכון.
נכון, ככה זה היה, וגם אני הייתי הרבה שנים לבד, וגם הוא היה הרבה שנים לבד. זה היה מפגש מאוד עוצמתי לשנינו. אני לא חיפשתי באופן אקטיבי, אבל היה שגם הרבה זמן לא רציתי קשר, אבל כשכבר רציתי וחשבתי על זה, אז חשבתי תמיד לתני טוב, הוא כבר נולד, הוא כבר קיים, רק צריך להיפגש, וזה צריך להיות הבן אדם הנכון, וזה היה הבן אדם הנכון. אני בפי אמרת לו, אתה ממש התשובה הגברית שלי, אנחנו היינו גם שונים, לאטת את מגלה, בהתחלה את חושבת שזה משהו אחד, מתאהבים, זה לא בדיוק הפנטזיות וכל מיני דברים, שחיים ביחד, אז חיים ביחד, רואים עוד דברים, מכירים, אבל מאוד מאוד התאמנו, מאוד מאוד התאמנו, היה לנו הרבה דברים משותפים.
זה מאוד מוזר לי לדמיין גבר שוויצרי בתל אביב, הדיוק, הסדר, הניקיון, התחזוקה, ההקפדה, כל הדברים האלה הפוכים לגמרי.
מה מתאמין. שטוב פה, רע שם, ומה שרע פה, טוב שם. אין חיבור. ולקח לי שנים לשמור על עצמי, על נורית אחת. נגיד שחזרתי ארצה, וחזרתי מבחירה, אני התגרשתי ונפרדתי וחייתי שם עוד כמה שנים אחרי זה, לא רציתי מיד לחזור. הכנתי את זה, זה לא היה משהו... אינסטנט כזה, אבל השנה הראשונה פה הייתה דווקא מאוד 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 קשה, מאוד קשה. כי זה היה דבר אחד, להרגיש זרה בארץ זרה, אבל להרגיש זרה בבית זה הרבה יותר גרוע. ועל כל דבר היו מהירים לי, למה את מדברת כל כך בשקט, למה את עדינה כל כך, למה את אומרת תודה, לא הגיעים לי תודה, תודה. עברתי לשם גם בגיל צעיר, הייתי בת 22, אז שנים מאוד חשובות, מאוד מעצבות בבגרות שלי, היו שם, ואני מודה על זה כל יום על הדבר הזה.
אבל את ממשפחה מאוד מאוד שייכת כאן. מותר להגיד שאת ממשפחת שרתוק, ולימים שרת סבך היה ראש הממשלה השני. כשעושים גם את החיבורים לכל מיני בני דודים וזה, כל התחלת היישוב זה המשפחה שלכם.
אני הכי שייכת. אני שייכת למקום, אני שייכת לארץ, אני שייכת לשפה. נכון, אז את יכולה לדמיין גם שזה יכול להיות נורא נחמד, איזו תקופה להיות מחוץ ל... איך קוראים לך? נורית. שרת, וזהו, זה לא אומר להם כלום.
ובכל זאת קשה לחזור משוויץ.
וגם לא היו לי כל כך הרבה חברים כאן. לא חייתי פה הרבה שנים, כל אחד ממשיך בחייו. היו לי כמה חברות טובות שנשארו. בציריך, לאן שלא הלך, מה נשמע פוגשת מישהו. וזה חלק מההוויה שלי, ואני זוכרת שמישהי אמרה לי, היה לך את זה בשוויץ? זה יהיה לך גם פה. היום זה ישנו. זה כבר הרבה שנים כבר, יש לי את זה. זה חלק מתחושת באמת של בית, של שייכות. לקח זמן.
אז לכן אולי לא מפתיע שמצאת את הבית אצל בחור בצער.
יכול להיות. כן. יכול להיות משהו בו שמאוד מאוד אהבתי, בעדינות, באלגנטיות, בנימוס, שזה אולי שוויצרי ולחוד, הדברים האישיים של ההקשבה,
חוכמה, ידע. ובטח חיבור, אולי כזה ששניכם אומנים.
כן.
איך התגלתה המחלה פתאום?
המחלה התחילה מ...
אנחנו מדברות על סרטן, נכון?
כן, היה לו סרטן בקיבה. הייתה לו צרבת שלא עברה. וזה אחד מהסימפטומים. וכשזה לא עבר ולא עבר, אז ניסה כל מיני דברים. אז אמרו לו שהוא צריך לעשות בדיקה. וזהו, וזה היה די נורא, כי נסענו יחד, נסענו לקיץ לשלושה חודשים. אז שוויץ היה נהדר בהרים. היינו נוסעים בקטה ומטיילים הרבה ברגל, וממש היידי ופטר. ואז נסענו לבדיקה הזאת, שהייתה איזה יומיים שלושה אחרי שנחתנו, היינו באיזה בקטה בערים של חברים, ונסענו לבית חולים קטן באיזה עיירה. וגרי נכנס לבדיקה, ואני חיכיתי בחוץ, הייתי איתה לו כלבה, שהייתה שם, ועשיתי את הטיול, ואומר שזה ייקח ככה וככה, ומתי שרגשתי שאני צריכה לחזור, וחזרתי וישבתי ספסל תחת לפסל של ישו הצלוב עם הראש ככה מורכן, וראיתי אותו יוצא, הוא התחיל לטלפן, אני פה, וניגשתי אליו, אמר לי, יש לי סרטן בקיבה, אתה צוחק עליי? אמר לי, לא, אבל אין בעיה, זה עושים ניתוח, מוצאים, הכל לי בסדר. והלכנו לאכול משהו באיזה מסעדה מקומית, והתנגן השיר All We Are Is Dust In The Wind. וכמו שהחיים שלנו התחילו באיזה, המשותפים באיזה סיפור אגדה, בסרט, אז ככה זה המשיך, רק תפס כיוון אחר.
אבל הרי היום כשאומרים סרטן, אז מיד מתחילים לדבר על מה אפשר לעשות, נכון?
זה נכון. לא... כן, העניין הוא שזה מאוד תלוי איזה סרטן, ובאיזה כן. שלב מגלים.
אבל בהתחלה לא חשבתם אמרו, על זה בצורה...
לא, אני עד שבועיים לפני, אמרנו שהוא יחיה. בניגוד לכל הסיכויים. אמרו שזה סרטן אגרסיבי, אמרו שהסיכוי הוא לא גדול. לא, זה רק סטטיסטיקה, ואפשר ואפשר ואפשר. כשהוא חלה, הוא היה בן 58, וקצת לפני 60, חודשיים לפני מולד 60. שעדיין המילה גם לגבי אבא שלי, שהלך לעולמו לפני שנה, המילה מת ונפטר, היא עוד לא... זה מוזר, אבל זה כאילו זה מתאר מצב. הוא מת, אני יודעת שהוא מת, זה לא שאני לא יודעת את זה. אתמול הייתי בלוויה של אמא של חברה מאוד טובה שלי, האמא היחידה של חברה שהפכה לחברה שלי, הייתי נפגשת איתה לבד. ובדרך נסעתי כמה חברות שלה, ואחת חברת נפש שלה מהצבא. והיא אמרה לי, אני מאמינה שהיא רואה אותנו מלמעלה והיא שומעת אותנו. אשרייך, אשרייך וטוב לך. אני לא מאמינה בזה. תראה, אני כשהייתי ילדה קטנה, אני לא דיברתי, הייתי מאוד מופנמת ולא חלקתי. הרבה דברים, היו לי מחשבות, לפעמים מאוד מעמיקות, אבל לא שיתפתי בזה אף אחד. ויום אחד אני זוכרת שחשבתי לעצמי, מה זה המוות? אולי הייתי בת 6-7, היא קטנה. אמרתי, טוב, כמו שאני לא זוכרת מה היה לפני שנולדתי, זה אותו דבר. וסגרתי את הפינה הזאת. ההתעסקות היחידה שלי עם המוות זה הפרדות, הגעגועים לאנשים שאני אוהבת אותם וחסרים לי.
כן.
וכמובן ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו אוספים יותר צער הפרידה. אז עם הזמן אני יודעת שאני אמשיך לחיות, בהתחלה אני לא ידעתי שאני אמשיך לחיות. זאת אומרת, מראש אמרתי, אני זוכרת די מוקדם שאמרתי, אני קיבלתי את המתנה הזאת של החיים, אני חיה ואני בריאה. ואני רוצה לחיות, אבל גם היו רגעים שרציתי למות. היו רגעים שהכאב הזה של האבל, זה היה פיזית, זה היה כמו, אני פעמיים הרגשתי שיש לי התקף לב. עכשיו, זה לא היה, אף פעם לא היה לי התקף חרדה, זה לא היה, זה היה פשוט כאב בעוצמות.
אני חושבת שהביטוי לב נשבר, לא נולד סתם.
לא נולד סתם, אבל ממש הרגשתי, זה היה נורא, זה היה נורא. זה היה פעם, זה היה פעם אחת בבית, וזה היה פעם אחת בפעם הראשונה שהגעתי לציריך.
אני אחרי מותו?
כן. פעם ראשונה שהגעתי אחרי מותו, ואני, הגוף שלי זוכר. אז מחזיר אותי מאוד חזק, שער הזיכרונות עולים, כמו שאת מעלה הרד דיסק, רושמת איזה סיסמה, ועולים את זיכרונות לנושא מסוים. אז זה קרה לי בציריך, בעוצמה כל כך, זה היה נורא.
וכל זה למרות שצריך קשורה אצלך להרבה מאוד דברים מלפני ההיכרות שלך עם גרי.
כן, הרבה מאוד, אבל זה פתאום, זה היה כאילו השכבה העליונה. זה חזר מאוד חזק, הלכתי לטיול עם חברה מאוד טובה, עשינו טיול ברגל מאוד ארוך, לאגם וחזרה, והכל עבר בסדר. ואז הגענו למקום שהיא רצתה להציע שאני אלך לדרינק, וזה היה קרוב לבית העירייה. שם התחתנו, פתאום, שם זה התחיל. ולקחנו טראם ונסענו כמה תחנות, והגענו לתחנה שהייתי שם עם גרי 10 ימים לפני שהוא מת, והוא היה כבר מאוד חלש, ושם התיישבתי והרגשתי שאני חוטפת את כיף לב, לא חטפתי, אבל הייתי חייבת לשבת ולנשום עמוק, והצלחתי לקום, והמשכנו הלאה והלכנו לארוחת ערב.
את עיקפת את עצמך בהרבה חברות ואנשים קרובים ואנשים שידעו באיזה מצב את.
כן, הייתה לי קבוצה תמיכה של אנשים שאני אוהבת ואוהבים אותי. אני מאוד אסירה תודה לזה, זה מה שהם, הדבר היחיד שעזר לי. מצד אחד מאוד נסגרתי, התרחקתי. מלבד אנשים מסוימים, וכשגרי חלה, ממש יום אחרי זה, התחלתי לכתוב יומן. זה מאוד מאוד עזר לי. אחד זה האנשים הקרובים שאני אוהבת, אבל הכתיבה עזרה לי לפעמים אפילו יותר, כי לנתח ולאבד, ולא תמיד רוצים לדבר על הכל, כשאת חלשה, את לא כל תמיד נוח מה, לבכות לך. זה לא שלא בכיתי, גם ליד אנשים, אבל היה לי יותר נוח לבד. גם כל המחלה, נורא קשה לענות על שאלות, אנשים רוצים לדעת, את לא תמיד רוצה לענות, מאוד החזקנו את התקווה, זה היה משהו מאוד מאוד חזק, התקווה שהוא הצליח, והיה איש מאוד חזק, עדין וכל זה, אבל מאוד חזק, וידע מה הוא רוצה, ותמיד השיג את מה שהוא רצה, הייתה לו את הדרך שלו, והוא טיפל בעצמו מבחינה בריאותית, הוא עשה קורס בהומאופתיה, איזה גולגל הלך לקחת, ולא ככה עבור רופאים וכל זה, תמיד טיפל בעצמו, שפתאום היה משהו גדול, שהוא לא צריך רופא, איך בוחרים את הרופא שהוא מסתדר איתו.
אבל מההתחלה באמת היה ברור שהוא חולה, אז עכשיו הטיפול יהיה באמת שם בשוויץ.
כן, את הבדיקה הוא גם עשה בשוויץ, הוא קצת דחה אותה, כי הוא רצה אותה בשוויץ.
חזרתם אחרי?
לא, היינו שם שלושה, לא, הוא כבר לא חזר. הוא לא חזר יותר. הוא בא לבקר פעמיים או שלוש. כן.
ולמה ההחלטה באמת הייתה להישאר שם?
כי הוא רצה את זה בלי שמתווך בתרגום, שהוא יוכל לשלוט מה שאומרים לו, ולקח את ההחלטות, ובאמת לקח זמן להחליט. הוא גם לא עשה ניתוח. הם רצו שיעשה ניתוח.
ההתנגדות שלו לרפואה קונבנציונלית הייתה עוד מקודם?
כן, כן, אני אומרת, הוא תמיד טיפל בעצמו בהומאופתיה, וטיפל בעצמו, ופתאום הוא היה צריך פה לעשות איזו החלטה. סרטן זה בכל זאת לא צחוק, אז הוא יצא לדרך שלו, ולמרות שהוא התנגד לכימותרפיה, ואני זוכרת שפעם באיזה הליכה בים, אמר לי, תראי, אם פעם אי פעם יהיה לי סרטן, אני לא הולך לעשות טיפול, אני אקבל את זה, ואני בסוף הוא כן עשה, בגללי ובגלל הבת שלו. צריך לעשות הכל כדי לחיות. וזה לא עזר. זה עזר לזמן מה? זה קנה לו זמן. זמן יקר וזמן טוב שהוא פעל בו, והוא היו לו לפחות שתי תערוכות, יחיד בציריך. הייתה לנו תערוכה ביחד, הייתה לנו תערוכה מאוד גדולה באיזה מוזיאון בציריך, שהוא עבד עליה, ציורים ענקים, הם לא פה, הם בשוויץ גדולים. הגוף שלו הגיב מאוד טוב לטיפול, סך הכל. לא נדבר על קשיים של כימו, זה ידוע.
כן.
אבל...
אבל הייתם באיזה מין מסלול שחשבתם של, אוקיי, הולכת להיות תקופה קשה, ואנחנו נעשה כל מיני דברים ונעבור אותה.
כן, כן, לגמרי. וגם שידעתי מה הסיכויים ומה האחוזים, והייתי פרמנציה רק שנייה, אבל את עובדת על עצמך, כאילו, את יודעת מה זה סרטן מחיבה? כשהוא אמר לי איזה סרטן יש לו, הוא אמר לי את זה בשוויצר דויץ'. בדקתי רגע בגוגל, ממש יצאנו, אני זוכרת את זה כמו סרט. אנחנו יוצאים מהמגרש החניה, הוא נהג, בזמן שהוא שם המחסום עולה, אני שנייה עושה גוגל, להיות בטוחה שהבנתי שזה סרטן קיבה, שאני לא טועה. הדבר הראשון שעלה לי זה סרטן קיבה, דרגה 3, זה סופני, אין החלמה. סגרתי את זה ויותר לא פתחתי.
אבל אז חייבים לחזור לשגרה ולהתנהג כאילו שיש.
כן. כן. האמנתי בו. שהוא יצליח, כמו שהוא יצליח כל דבר אחר בחיים שלו. הוא יצליח. אז נכון על זה, אבל הוא יעשה את הכימו, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יחלים. וגם הוא ימין בזה. זה היה ברור שגרי יחלים. עד בערך שבועיים לפני. זאת אומרת, זה דרך ארוכה, כי הוא עשה את הטיפול. 8 טיפולים, לא יודעת כמה שזה היה, את הקוקטייל שלו, והיינו בכל מיני מקומות, בית של חברים בהרים, אחר כך בית של חברים בדרום שוויץ, הסתובבנו, גם פעמיים השארנו את הסרטן בציריך, ונסענו לטייל, נסענו לצרפת, הייתה לנו מכונית, נסענו באוטו, טיילנו, נסענו לאיטליה, לפיימונט, עשינו הרבה דברים יפים.
את כותבת הרבה בבלוג שלך על זה שהוא היה בסרילנקה פתאום, מה הוא עושה שם? זה תוך כדי התקופה הזאת?
אחרי הסבב הראשון של החמו, הוא הלך, הוא כלומר חיפש גם עוד אפשרויות, עוד רופאים, דברים אחרים, והגיע לאיזה רופא הודי, שמאוד המליצו עליו. הוא המליצו לנסוע לאיזה טיפול בהודו. הוא החליט לעשות את זה. הוא החליט לעשות את זה, והוא נסע להודו, וקנה אופנוע, וטייל. בתחילה הרגיש טוב. ואני נסעתי אליו, וטיילנו גם הרבה, וגם עם האופנוע, ועם אוטו, עשינו טיול של שבוע, במקומות שהוא התחיל בהם, ואנשים שהוא פגש, נסעתי למרפא הזה, בהרים שם.
מה המרפא הזה מציע? איזה מין דברים?
הוא רוקח איזושהי תרופה, וכביכול הוא הציל הרבה אנשים וקיבל פרסים. הוא הסתכל לי עמוק בעיניים ואמר לי שאין לי מה לדאוג. וגרי עברי. כן, הייתי איתו בפגישה. ואני חייבת להגיד שהכנסתי אליו לחדר, עכשיו איש צנום, צעיר, עבר לי איזה גל חום בגוף, והאמנתי לו. וזה היה איזה שיקוי שהוא היה צריך לקחת 3 פעמים ביום וחצי שעה לפני האוכל ולהוציא מהמקרר שזה יהיה בטמפרטורות החדר ואז לשתות את זה ולפני האוכל. פרוצדורה מלא עניין סביב השיקוי הזה. כשהייתי שם הוא היה צריך לחדש את הוויזה, כי אחרי 3 חודשים צריך לצאת מהודו. ורוב אנשים נוסעים לסרילנקה, לקולומבו. ואז החלטנו לנסוע לאיזה מקום לנופש בים ומצאנו איזה מקום באמת משגע על איזה לגונה על הים ו... שם בונגלוז מאוד יפים ואוכל מאוד טוב, ונסענו לשם לשבוע, ואני מאוד אוהבת את הים. גרי היה איש הרים בסך הכל, אבל הוא גם אהב את הים, ואני, הים זה המקום שלי. גרי החליט שהוא רוצה לעבור לשם, במקום להיות במקום שהוא היה באיזה, בעיר, בקוצ'י, ברש וזה, והוא יטוס פעם בחודש לסרילנקה, ויקח את התרופה ויחזור. וזה מה שהוא עשה, הוא היה שם 3 חודשים במקום הזה.
לפני שהכרת אותו, גם את היית בכל העניין של רפואה אלטרנטיבית?
קצת, כן. כן, אני גם לא כל כך, אני, כשצריך, אני לוקחת תרופות, אבל מעט. אם כואב לי הגרון, אז אני לא לוקחת אנטיביוטיקה, אני מגרגרת במי מלח ושותה תה לימון, וכל, אני כמה שאפשר מטפלת בעצמי. גרי היה יותר קיצוני ממני.
אז הכניס איזו תחושת בהילות כזאת, שצריך להספיק המון ולטייל המון ולעשות
לא.
המון?
נכנסה ישות נוספת ליחסים שלנו. אנחנו היינו 2, היינו זוג, היינו מאוד קרובים, עשינו המון דברים ביחד, היו לנו המון תוכניות גם ליצור, ואומרנו, אני בהתחלה, כשהכרתי אותו, עוד לימדתי, וממש העניין שאנחנו עוזבים את העבודות, שאנחנו יכולים להיות חופשיים, שאנחנו יכולים לנסוע, שאנחנו יכולים ליצור ביחד ולהסתכר מדרכים אחרות ולהיות חופשיים.
אז כשנוספה הישות השלישית.
אז היא קבעה, היא קבעה את מה צריך לעשות, היה טיפולים נגיד, אז זה היה השבוע של הטיפול, והשבוע שקשה, ואחר כך היו שבועיים יותר טובים, והוא גם לאט לאט העריך, אמרו לו שהוא צריך פעם בי, הוא אמר, לא, עוד שבוע, רוצה גם שבוע טוב, אז היינו מנסים בשבועות הטובים לעשות, כמו שאמרתי, נסענו לצרפת, נסענו לאיטליה, הוא לא רצה שאני אפסיק לחיות, שאני אעזוב את הכל, ורק זה ממש מאוד הטריד אותו. אז בהתחלה הייתי שם, אני לא זוכרת עד מתי, הכל ככה, אולי דצמבר, חזרתי מתישהו ארצה, הייתי פה קצת, וככה הייתי על הקו, עבדתי על איזה פרויקט, על איזה סרט, אז הייתי באה וגם צילומים, ומתי פעם עוזבת את זה, והוא מאוד רצה לשמור על העצמאות שלו, ולא שצריך לטפל בו, ושאני צריכה, זה היה לו מאוד מאוד חשוב.
אבל מהצד שלך זה בטח מאוד קשה להיות רחוק.
כיבדתי את זה. זה כן. חלק מהאהבה, לכבד ולקבל, וגם יש לי פה הורים, זאת, היו לי הורים, עכשיו יש לי אימא.
ואימא שלך היום בת כמה? 95?
אימא שלי בת 95 וחצי. כבר סופרים את זה. אבי היה כמעט 95.
אני יודעת שהוא נהג עד אחרי גיל 90 לפחות.
כן, הוא הפסיק אולי שנה לפני שהוא...
כן. וואו, איזה דיינים בטח ירשת.
בואי נראה. מסתבר שאימא של, סבתא של אימא שלי מתה בגיל 100. כן, עם גרי איכשהו הייתה באמת התקווה, זה היה הדבר הזה, גם קראנו על זה הרבה, כל מיני ספרים ועניינים של הכוח של התקווה, ומאוד החזקנו את העניין של התקווה, וזה היה גם חלק מהעניין של קושי לענות על שאלות, אנשים מאוד רוצים לדעת, גם הם דואגים והם אוהבים, אבל יש איזו סקרנות כזאת, מה בדיוק ואיזה שלב ואיפה הגידול וכמה גדול ומה אומרים, כל מיני דברים שהיה מאוד קשה לענות. מאוד, זה חיבר אולי עם איזה מציאות כזו, לא רציתי בכלל להתמודד עם הפחדים האלה, אני החזקתי את התקווה, כן. והיה לי תפקיד, וברגע שידעתי שהוא חולה, אני החלטתי שהוא יראה אותי רק מחייכת.
איך זה אפשרי?
זה לא אפשרי, זה לא קרה גם, אבל בהתחלה כן, מאוד החזקתי את זה, עכשיו הוא, ומאוד הייתי פה, אני טובה בלתמוך, הייתי פה כדי לתמוך, להקל עליו כמה שאפשר, לעזור לו, בהתחלה היינו כשזה היה, נסענו לזה שבועיים, איזה בקתה בהרים קטנטונת של חברים שאין שם, שצריך להסיק את התנור עם עץ, לא רק לחימום, גם לבישול, ואין מקלחת, אז מחמם, ועשיתי את הכל, ברגע זה שהוא יכול לקום ולעשות טאי צ'י בבוקר, ולא להתעייף מהדברים האלה, עכשיו, זה קל, זה משהו פיזי, לא הייתה לי בעיה, אבל אי אפשר לא לבכות, אף פעם מול בן אדם שאת אוהבת, ולפעמים גם להתעצבן, ויחסים.
כן.
אז את ההבטחה הזאת, ניסיתי לקיים ככל יכולתי, באמת. זה היה קשה, אבל זה היה כלום, לעומת האבל. כי באמת, כי אני אמנתי שהוא יעשה, זה היה קשה. היו רגעים קשים, והיו המון רגעים יפים.
היו הרבה זמנים בתוך השנתיים האלה שבהן הוא... יכול היה לתפקד, ובאמת יכולתם לחיות את החיים הרגילים שלכם.
יכול רגילים, כי היינו שם, אין לנו שם בית, אז כל פעם חלק אצל חברה, וחלק חברים נסעו לחול, לא אחיו נסע לחול, לא באמת.
רגע, אבל הייתה כלבה.
הייתה אצל האקסיט שלו. חברים גם מאוד עזרו, יש חברים ששכרו לנו דירה, לתקופה מסוימת, אבל הרבה, זה היה נוודות. אבל זה היה, לא הרגשתי את עצמי מסכנה או מה, זה היה, זה מה שהתמודדנו איתו, ועשינו את הכי טוב שאפשר.
ואז המוות של גרי בא בהפתעה?
סוג של הפתעה, כן. אני הייתי בסרילנקה, ביקרתי אותו, והיה נהדר, אבל הוא לא נראה טוב, הוא לא הרגיש טוב. היה ברור שהמצבו יותר קשה. הוא שאל מה אני חושבת, ואמרתי שאני חושבת שזה פחות טוב. היה מאוד קשה, זאת אומרת, לא שוחחנו אישיו, היה לא קשה. לדבר איתי על ה... אני חושבת שהוא הגן עליי וגם על עצמו. זה לא דיברנו על המוות כל כך. מאוד החזקנו שנינו את התמונה של... שהוא יחיה, אבל זה לא שלא חשבנו על זה, ולא שלפעמים זה גם עלה. בעדינות. הוא הלך ונחלש. הפרידה הייתה מאוד קשה כשאני נסעתי. אני ממש זוכרת את עצמי. שואלת אותו, אתה רוצה שאני אבטל ואני אשאר? והוא לא רצה.
למה הוא עדיין נשאר שם עם המצב?
כי היה לו, זה עוד לא היה, לא נורא, שבועיים אחרי זה, או שלושה שבועות אחרי זה הוא כבר חזר, אבל ואז הבת שלו באה לבקר, בסביבות זה היה סוף דצמבר, ושם הוא עשה בדיקות דם, כן הלך, והמוגלובין ירד, הוא חזר, מסרילנקה ישר לשוויץ, ואני הגעתי באותו יום, קצת אחרי זה הוא עשה בדיקות, CT וזה, וזה לא היה טוב. התחיל סבב שני של חמו, ועדיין החזקנו מאוד את התמונה, כמו אפשר יהיה לעשות איזשהו טיפול ניסיוני, ביולוגי, תמיד היה עוד איזה משהו שאפשר לעשות, עד שזה היה יותר מדי, הוא הפסיק עם החמו. ויש רגע שיודעים, אני לא יודעת להסביר את זה, אני ראיתי ענן מעל, אני ידעתי שהוא הולך למות. אני ידעתי את זה. פתאום ידעתי את זה. ואז הוא רוצה לבית חולים. הוא היה בבית, מה זה טיפלתי? הוא היה עצמאי, הוא הסתובב, הוא היה כל יום שהרגיש קצת יותר טוב, הוא פגש אנשים בזמן קצר, ולא בבית, בבית קפה, שהוא היה יכול ללכת ברגל, אבל הוא ניסה כמה שיותר, הוא קנה עדשה חדשה למצלמה, איזה שבוע לפני שנכנס לבית חולים, היו לו תוכניות, אבל כבר ידענו את זה. זאת אומרת, אני ידעתי, מה התחושה שלי?
אמרו שיש מה לעשות?
לא אמרו עוד, הוא שפז בבית חולים קטן, הוא גם נורא שנה בתי חולים גדולים, וזה היה צריך יחס אישי, והיה בית חולים, הוא נסגר בינתיים של האנתרופוזופי, על האגם בעיירה קרוב לציריך, מחוץ לציריך, קום המקסים הזה, והדין, והאנתרופוזופי, עם כל התה המיוחד, ומפזרים לחרחות, וזה, עמדתי במסדרון, והיה ביקור רופאים, ונגשה עליי רופאה שעוד לא הכרתי, אמרה, תקשיב, אני צריכה להגיד לך משהו, אין מה לעשות. עומדת במסדרון, לא בואי, אני הרופאה, בואי ניגש רגע לחדר, אני רוצה להכיר אותך, אני צריכה לשוחח איתך. הייתה טיפה הכנה, משהו ככה. ובדיוק אני הורדתי את הטלפון מבעלת דירה, שעמדנו לזכור דירה, והיא אישרה לי שהחוזה, היא תשלח לי, ואני אומרת לה, כן, 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 סוגרת, והיא באה ואומרת לי, קיבלנו את התוצאות של ה-CT, זה התפשט כבר, ומה לעשות?
והיא אמרה,
לא,
או שהיא אמרה לך?
לא, היא אמרה לי, ואני יופי. ואז אמרת לה, תקשיבי, אני חושב שאתם צריכים לדבר על זה, אז בסוף אמרו לו את זה. זה מה שהיה, אז למזלי הוא היה רק שבוע בבית חולים, למזלו, בעיקר. אז למרות שההופעה הזאת אמרה, הייתה די...
מה עשית באותו רגע? אני לא מסוגלת לדמיין.
פשוט תפקדתי, יש רגעים שאת עוברת למצב אוטומט.
כן, מתפקדת,
מתפקדת. אין פה לרגשות וזה, יש כל מיני מחלקות במוח, ויש רגעים שאת פשוט מתפקדת. המקום הזה היה גם באמת מאוד מיוחד, ואז הם העבירו אותו, היה בחדר של שניים, העבירו אותו לחדר אחר, והפכנו את זה להוספיס בעצם.
בהתחלה... אני חושב שאין מה לעשות,
אין מה לעשות.
יש רק איך להקל עליך, ללוות אותך לסוף.
כן, היה לו חדר לבד, בשני לילות הראשונים אני נסעתי לישון בבית, בלילה של היום הזה שהודיעו לנו, אז הוא הסכים שאני אשן שם, שענתי שני לילות על רצפה, איזה מזרון, ואז היה איזה שלב ש... לפעמים יש לי הברקות כאלה, ואמרתי לאחות, תגידי, אולי נביא עוד מיטה, ונחבר פה שתי מיטות, שיהיה לגרי יותר מקום, כי הוא גם זז בי נוחות, אז היא אמרה לי, אבל מה אם יקרה לו משהו, אני לא אוכל להגיע אליו, ומה יקרה לו?
סליחה, אבל כי אנשים לא חושבים ככה.
תחו אחיה, מה יקרה לו?
זהו, היא לגמרי ממוקדת. התפקיד שלה הוא להציל חיים, והיא לא חושבת על זה שיש בן אדם שבעצם אין כבר איך להציל.
אז היא הסתכלה עליהם, אמרה לי, את צודקת. והביאה מיטה. אז הייתה לנו מיטה זוגית. והשנתי איתו.
זה יופי.
כן. זה היה ממש, זה התאפשר. הייתה מרפסת, אלא... לא עניין אותו כלום, גם ניסיתי, אתה רוצה לצאת, אני עם המיטה יכולה לנתק אותה ולהוציא אותך, כבר לא עניין אותו שום דבר מבחוץ, הוא היה בתהליך פנימי של פרידה, או מרגע שאמרו לו, הוא שקע פנימה, והוא מעט לדבר, ו...
בבית חולים כזה נותנים תרופות?
נתנו מאופיום, אבל הוא לא אהב את זה, הוא לא אהב את זה, כי זה גם היה עושה לו קצת... הלוסינציות, והוא לא אהב את זה, ובבוקר של הפטר ביום שני בלילה, הוא ביקש בלי מאופיום, חד וחלק. בלי מורפיום ובלי חמצן. הוא רצה להרגיש את זה. וכך היה, אני הייתי איתו, זה מאוד מוזר היה הדבר הזה, שכל הזמן רק רציתי שהוא יחיה, והחזקתי את התקווה, וידעתי שהוא יחיה, והוא יחיה, וזה גרי. ו... והיה רגע שכבר ידעתי, הייתה לי רק משאלה אחת, להיות איתו כשהוא ימות, שהוא ימות איתי. והוא נתן לי את זה. זה היה מוות מאוד אקטיבי. אז אני שאלתי את הרופאים, כאילו מצד אחד הייתי בתקווה בזה, מצד שני כשהגיע רגע ידעתי בדיוק, גם עם האונקולוג שלו, מה הולך, תסביר לי מה קורה עכשיו, הוא הסביר לי בדיוק את השלבים האחרונים של המוות, איך זה הולך להיות, לא, האחרונים של החיים, לקראת המוות. הרופאה מלא, אני לא צריכה לדאוג, בגלל שזה התפשט לבר מסוים, המוות הולך להיות בשינה, ולא יקרה כלום, וזה לא היה ככה. ממש לא היה ככה. כשהבנתי שזה הולך להיות באותו לילה, יש לי חברה טובה בשוויץ שהיא אישה מאוד רוחנית ובספירות אחרות, ואני התקשרת, אמרתי לה, זה הולך לקרות, מה יהיה ומה אני צריכה לעשות. והיא אמרה לי שיש שלב של סגירת מעגלים, סגירת עניינים לא פתורים, זה השלב הזה שהוא שלב מאוד קשה, ואחרי זה הוא ימות בשקט. והיה שלב כזה של נשימות קשות שלא יכולתי להיות בחדר. וישבתי בחוץ, ושארתי את הדלת מעט פתוחה כדי שאני אשמע הוא צריך אותי, פתחתי את החלון למרפסת. כתבתי לשתי החברות הטובות שלי שזה מתקרה וזה קורה. התכתבתי עם אחותי שהיא מאוד רצתה לבוא, ואני לא רציתי שאף אחד יבוא, לא היא קנויה בכלל, גם, אבל כתבתי לה והם הזמינו, היא ואחי הזמינו טיסה, באמת הם הגיעו ללוויה. ומתישהו הנשימות התחזקו והרגשתי שהוא קורא לי. אני לא אתאר את הכל, כי זה משהו מאוד 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 אישי.
כן.
דיברתי, אני שרתי, אני... ברגע שנכנסתי הוא נרגע. הוא היה שקט, כל מה שהיה אי שקט, כמו בכפתור של ווליום. הלך וירד, ומגיעו הנשימות הקטנות, ו...
זה לא נורא נורא מפחיד? זאת אומרת, אין באותו
לא
רגע...
לא פחדתי.
אין באותו רגע איזה דחף לעשות משהו,
שום דבר.
לשנות את זה?
כלום. לא, להפך, רציתי להיות איתו, ורציתי לפרידה הכי 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 שהייתה, שיכולה להיות. לא, פחד לא, ידעתי מה אני צריכה לעשות. כמו שבבוקר אני ידעתי שזה יהיה היום, ואני רחצתי אותו, ואני נפרדתי ממנו, ו... לא יודעת, יש מין... אמנם אני לא מאמינה צערי בחיים אחרי המוות, אבל יש איזשהו דברים שעובדה שכן אני חשה. היה גם משהו נוסף, אני התחלתי לעשות מדיטציה כשגרי היה, הוא היה בהודו ואני הייתי פה, עשיתי את הקורס מיינדפולנס פה וחיפשתי מקום לריטריט כשהייתי בשוויץ והוא חלה. חיפשתי, זכרתי איזה מקום שידעתי מעבר שאיזה חברה הייתה ולא מצאתי את זה, ישבתי המון בלילות. הוא היה הולך לישון מאוד מוקדם, כואב לקום מאוד מוקדם כשהעולם עוד ישן והיה צריך את השעות האלה לבד. אז אני הייתי בלילה רואה סדרות, אני שתמיד לא... לא יכולתי לראות שום דבר אלים, כי אני חווה דימויים ויזואליים מאוד מאוד חזק. גם אם תגידי לי, זה רק סרט, אבל אני רואה את זה,
כן.
ואני צלמת. אבל אז המשכתי לחפש, וקרה לי משהו מאוד מעניין, אז היום קראתי הארץ, בגרסה הדיגיטלית, ויש את המדור הזה של טיסות יוצאות ונכנסות, והכותרת הייתה, בדרך להימאליה, עצרתי במנזר זן בודהיסטי בשוויץ. טוב, פתחתי את זה. מצאתי מרכז זן בודהיסטי בהרים. פלזנטו, שזה שער בסלע. מיד כתבתי, אפשר לכתוב מייל, כתבתי מייל שאני צריך לבוא מינימום, לא זוכר מה, 3 ימים, שאני יכולה לבוא רק ללילה אחד. זאת הסיטואציה, ואני רוצה לבוא לראות את המקום, וישר ענו לי שאני יכולה לבוא. אז נסעתי לבד וחופשייה, וברכבת, בשלג, בהרים, ואז... ללכת ברגל איזה חצי שעה.
כשגרי בבית.
גרי בבית, כן. במצב שאפשר היה.
כן.
הגעתי למקום הזה, קסום, אין מילה אחרת. בשלג, בטבע, באמצע ההר. את שומעת את השלג הנופל מהעץ, זהו. והייתי שם יום אחד, והנזירה הראשית, או כמרית, אני לא יודע, אישה...
הם שוויצרים שם או שם?
כל מיני. לא, שוויצרים ואוסטרים. היא הייתה אוסטרית, ויצאנו לשיחה ככה בחוץ, צופה לאגם לוצרן ולאלפים המושלגים, והיא שאלה אותי, למה את פה? מה, כאילו, מה אנחנו יכולים לעזור לך? אמרתי לה שאני לא יודעת אם גרי יחיה או ימות. אני לא יכולה לדבר על זה עם אף אחד. על החרדות שלי שאולי הוא כן ימות.
גם לא עם המשפחה שלך בארץ,
לא.
נגיד?
לא.
כי לא הרשית לעצמך להגיד
לא.
את זה?
כי רציתי שהוא יחיה. כן. אם אני אדבר על זה, לא יכולתי. לא יכולתי. אפילו לא עם אבא שלי, שהבן אדם הכי ריאליסט, ולא יכולתי. ואז היא אמרה לי, תראי, זה לא בידיים שלנו. זה לא בידיים שלך, וזה לא בידיים שלנו. המוות הוא חלק מהחיים. וצריך לקבל את זה.
זה קשה להרפות מהתחושה שאולי יש משהו שאני יכולה לעשות כדי להציל.
בטח, זה הכל בידיים שלי. אני הרי, זה גרי, מה, אני לא עושה את הכל? עשיתי הכל, אבל זה מעבר. שהיא אמרה, עצם זה שיכולתי לדבר איתה, זה מה שהיא אמרה לי, זה באמת משפט אחד. חזרתי מפרזנטו רגועה, בלי פחד. מה יהיה אם? פשוט זה זז הצידה הדבר הזה, והייתי 100% פה עם הדבר הזה. ואחר כך נסעתי ליומיים, או חודש, משהו כזה.
וגם במהלך האבל אחר כך, נכון? אחרי מותו חזרת לשם.
אבל מה שהיה זה מאוד עזר, מעבר לה, הפכתי את החדר של גרי למין הוספס זן בודיסטי, או זני נגיד אפילו, לא בודיסטי, זני. זאת אומרת, שאסור היה לדבר בכל רם, אסור היה לדבר בטלפון, האחים לפעמים היו פותחים את הדלת ועוד מדברים גם את זה. נכנסים לחדר, זה היה אווירה אחרת. גם אמרתי לגרי, ראית איך... מה קורה, כאילו, או גם הופתע, כאילו, אני פתאום הייתי, ניהלתי את הכל, והכל ברוגע, אבל מאוד מאוד, וזה היה מאוד טוב. הייתה אחות אחת שאמרה לי, את יודעת, אני לא ראיתי דבר כזה. התנדבתי לעבוד איתכם. זה הפך לחדר מיוחד, ורק היו באמת מעט אחיות שממש התנדבו, הם רצו להיות איתנו. זה היה מקום מיוחד, אז הפעם יצאתי בוכה, ישבתי בחדר מדרגות, כי בחדר לא בכיתי. אז אסרתי על כולם לבכות, לידו. ככה, תנו לו, צריך לשחרר, שלא יהיה לו עוד יותר קשה. ישבתי בחדר מדרגות, מררתי בבכי, פתאום הגיעה איזו אישה, תשבת לידי, מחבקת אותי, אומרת לי, למה את בוכה? היא הייתה, איך אומרים בעברית, זה נקבה של כומר.
היא הייתה אשת כמורה.
אשת כמורה.
לא
התקשר לאשת כמורה. מוצריה. החיבוק שלה, אמרת לה, את יודעת, אצלנו זה לא ככה. אין רב בעולם שיבוא ויחבק אותי.
אבל רבנית, כן.
רבנית, כן. רבנית, כן. או רבה. היו שם המון סיטואציות, כל מתוך כמו סרט, את חיה בתוך סרט, גם הייתי צריכה לתפקד מצד אחד, מצד שני, המון המון רגש.
מה הביא אותך באמת חזרה למנזר הזה? לתקופה ארוכה נסעת?
אני נסעתי כמה פעמים, ב-30 אני כבר עליתי לשם. נסעתי אולי לחודש, משהו כזה, אולי לשבועיים, וחזרתי לצעיר. הייתה לי המון בירוקרטיה לעשות. בן אדם מת, יש המון מה לעשות. היה, וגרי הייתה אזרחות ישראלית, שוויצרית ואמריקאית. כאילו, שוויצרית, אמריקאית, ואז גם ישראלית. בכל מקום מצחה תעודת פטירה. המון עניינים, נורא לא נעימים. הרבה הרבה ניירת, הרבה דברים לסגור. קודם כל, הייתה שבעה. בסדר, אז שבוע שבעה.
בציריך?
בציריך. אחר כך עשיתי שבעה פרטית. מה זה שבעה פרטית? היא צריכה ללמד אותי את מנהגי האבלות, מה אני, גם בבית חילוני, אין לנו מסורת של, כאילו, כל היה, מאוד הקשבתי לצרכים שלי, למה אני מרגישה ומה אני רוצה. זה היה מאוד אינטואיטיבי, ואחר כך רציתי רגע לבדוק, אז היו דברים שבאמת האינטואיטיות שלי פתאום, נגיד, לא יכולתי לשמוע מוזיקה. לא יכולתי. לשאת את זה. אחר כך קראתי שמת נהוג, לא יודעת, שנה לא. לא התאפרתי, לא...
מה זו שבעה פרטית?
שבעה פרטית זה אומר שרציתי להיות שבוע לבד. לבד, ביום, בערב פוגשים מישהו, זה לא מתאים. אז כל פעם בא מישהו חברה אחרת, או זוג חברים, היו באים אליי, היינו מבשלים ביחד, בוחלים. הלכתי למקומות שהייתי הולכת עם גרי, לקפה שלנו, לקפה שני שלנו, כתבתי הרבה, בכיתי בעיקר.
נסעת לאי היווני שתכננת מסלול.
לא, זה הרבה אחרי. לא, היה לי שבוע ממש של השיבה הפרטית. אחר כך נסעתי למרכז הבודיסטי הזה לשבועיים, ששם זה קשוח. קמים מוקדם בבוקר, מדיטציה. עושים מדיטציה פעמיים ביום, עובדים כמה שעות, כל מיני כאלה. סדר יום, זה מאוד עזר לי.
שם בישלת חומוס?
בישלתי, כן, אחר כך. בפעם הראשונה לא בישלתי. רק עבדתי ביום אחד גיהצתי כבר.
כי זה נראה לי נהדר שחומוס מגיע למנזר זן, כן. מערים בשוויץ.
נכון, והם היו מחכים לזה, כי כשבישלתי שם, אז פעם בשבוע הייתי עושה מג'אדרה, חומוס, כל זה. אבל בהתחלה לא, לא בישלתי, לאט לאט הגעתי לשם. יום אחד עמדתי כל היום וגיהצתי, מול החלונות, מול הנוף, שכל הזמן השתנה למשל. רק האגם והערים והעננים והשלג, שהם קוראים מדיטציה בעבודה. ולי זה מאוד 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 עזר, גם אין דבר כזה small talk, את לא חייבת לאף אחד שום דבר, זה לא, לא נחמד אם את לא מדברת ולא עונה, את באה להיות בשתיקה אם אפשר. אז נגיד, מתחילים ארוחת צהריים, אז זה 10 דקות בשתיקה, ואז
פעמון.
בפעמון מותר לדבר. הייתי גומרת לאכול, לוקחת את הדברים, הייתי אף משם, לא, לא, אף אחד לא מתקרב אליך עם מבט כזה, מה שלומך, ואיך את מרגישה, וכל הדברים שלא יכולתי לשאת את זה. אני יודעת שיש אנשים גם קרובים לי שזה היה אולי קשה, כי רוצים מאוד לעזוב, גם אנשים גם היו, לא באבל כמוני אולי, אבל כאב להם שגרי איננו, אבל אני לא יכולתי.
ויש גם אנשים שהתגובה שלהם לאבל היא הפוכה משלך, כמובן שהם רוצים רק לדבר
נכון,
ולדבר עם
נכון.
אנשים אחרים, כן.
נכון, אבל אני הייתי מאוד מאוד רגישה, מאוד כאב לי, ובכלל הייתי צריכה למצוא את המקום שלי בעולם. המרכז הבודיסטי הזה אפשר לי את זה, כי הייתי במקום עם אנשים זרים, אבל לא הייתי לבד, והייתה מסגרת, והייתי בטבע. אחר כך נסעתי אחרי עוד סיבוב של הסידורים, היום הולדת, חזרתי להרים, למרכז הזה, אני לא יודעת כמה זמן הייתי שם, חודש, חודש וחצי, כל פעם הערכתי, הייתי אמורה לחזור ושיניתי את הטיסה.
זה דבר שהם מאפשרים לאנשים כן. מבחוץ לבוא?
זה לא מנזר, זה מרכז בודהיסטי. זה מקום שמספק את האוכל והלינה, ויש שם סמינרים. יש אנשים שנמצאים שם הרבה זמן. ואחר כך כבר התחילו להזמין אותי לבשל, כבר מהארץ, נסעתי כמה פעמים. הולכים לטיסה, כאילו רוצה לבוא, בא.
זה כל נורא הסתגרות מעולם, אבל זה כל התכנסות.
הייתי צריכה את זה.
כן?
אני לא הסתדרתי כל כך עם העולם. הייתי מאוד רגישה. היו שואלים אותי מה נשמע, יכולתי להתפוצץ מזה. מה נשמע? גרי מת, מה? לקח לי אולי חצי שנה להבין שזה שאלה לגמרי בסדר. זה שאלה אוטומטית. היי, מה נשמע? זה חלק, זה מטבע לשון. אין לי מה לכעוס על זה, זה אף אחד לא מנגדי. אני לא יכולתי לשאת, זה הייתה אחת השאלות הכי איומות ונוראות. אני הייתי באמת בשיא הרגישות, עצבים הכי חשופים. כל הרמת גבה, כל זה שאלה, כל הערה, זה גמר אותי. אני יכולתי לראות מעט מאוד אנשים, מעט מאוד. אם מישהו אומר לי מה שאת צריכה, נגמר. נגמר. הייתה לי איזו רופאה סינית שמאוד עזרה לי בתקופת המחלה של גרי שהלכתי אליה וגם... הוא הלך אליה, היא שלחה אותו לבדיקה. באתי אליה אחרי שהוא מת, והיא אמרה לי, את צריכה ללכת לשחות. זהו, אני לא חזרתי אליה יותר. אני לא חזרתי אליה.
אבל את בעצמך אומרת שהים
נכון,
זה ממש מקור חיים.
נכון, שלה. אבל אני, שמישהו יגיד לי מה אני עכשיו, אנשים שחיים בזוגיות, הבעל שלהם חי, איך את יכולה להגיד לי מה אני צריכה לעשות? איך את יכולה להגיד לי מה אני צריכה לעשות? אני לא אומרת, את צריכה, זה לא קיים יותר אצלי. את צריכה. מאיפה את יודעת מה אני צריכה? זה, אני, זה הדבר שלי, היה השחייה. ולהיות במים, אבל אני לא, אני הייתי, אני בקושי הרמתי את הראש מהקר, מה הלכה לשחות. היה מאוד קשה, הדבר הזה.
אבל ידעת תוך כדי זה שאנשים אומרים את זה מכוונות טובות.
כן, אבל זה היה בעיניי גס רוח, תוקפני, לא לעניין, לא עדין, לא רגיש, לא מה שאני הייתי זקוקה לו, אני לא הייתי צריכה שיגידו לי מה לעשות, הייתי צריכה, תחבקי אותי וזהו, אל תגידי לי, זה יעבור, את תכירי, מה שאנשים אומרים.
אמרו לך כאלה דברים, תכירי וזה...
כן, תשעפת, בבית חולים, שבאתי לראות את בית חולים אחרי שבועיים, היה איזה משהו, הבאתי להם, התנה היה... אז אחות חיבקה, כי אתה תכיר המשנה, זה לא, היא לא הראשונה. שנייה רגע, מה? אנשים, לקח לי זמן להבין, זה, אני חושבת, הניתוח שלי הוא, שהם במבוכה. מוות זה לא כל כך נעים, אנחנו לא כל כך יודעים איך, לא מלמדים אותנו, לא מכינים אותנו. כשאבא שלי, בשבעה של אבא שלי, זה קרוב משפחה, בעל של בדודה, הוא חווה אבל קצת קודם, והוא אמר, מה זה שאומרים לך שלא תדעי עוד צער? שאת הבאה בתור, איזה מין ניחום זה? הרי, מה? אין נחמה.
נכון, אבל יש משהו מחמיר לב בזה שאנשים עומדים מולך, הם יודעים שנורא כואב לך, והם מחפשים משהו, הם מחפשים משהו לומר.
אז הם לא מצאו.
באמת זה יוצא מאוד טיפשי.
אז הרבה פעמים יצא, אני הייתי רגישה, הכוונות שלהם היו טובות, אבל זה, יום אחד חברה הוציאה אותי לארוחת בוקר. היא מאוד התגעתה שהצליחה להוציא אותי החוצה, ושארנו פה באיזה בית קפה בשכונה, פתאום פגשתי מישהו, ואז הוא אומר, לדש לגרי. 3 חודשים, חצי שנה אחרי שום. אני כמעט אשת לוט. אחר כך זה שבוע להתאושש מזה. לא אמרתי לו, כמשכתי ללכת. אחר כך פגשתי אותו שוב, אמרתי לו, תקשיב, אני צריכה לספר לך משהו. ככה וככה, אומר, טוב, נו, אבל די, הלאה, עברה שנה. אנשים אומרים כל מיני דברים. אינטליגנציה רגשית ושכלית זה מחלקות שונות לגמרי.
אולי בגלל שבאמת כל כך ממעטים לדבר על זה.
אני חושבת שזה מבוכה, ואחרי שאת חווה את זה, את יודעת יותר. לכן שמרגות, הנזירה הבודיסטית הזאת, אמרה לי, אנחנו לא מתייחסים לזה ככה. אנחנו יודעים שאנחנו נמות. יכולה להגיד שאני למדתי מזה, קודם כל כן לדבר, כן אני חושבת שאני יותר יודעת להתמודד עם זה, כשזה קורה למישהו אחר, גם לתמוך וגם, אז יש המון דברים, למדתי מהמוות, חלק מה שהרבה אנשים לומדים, להעריך כל מה שיש, ולהיות אסירת תודה, ולעשות מה שאני אוהבת, כבר למדתי איזה פעם, כבר חביתי בעבר איזשהו אבל, שהוא לא הנושא פה, אבל, וכמובן עם גרי זה חידד הזה עוד יותר, קיבלנו כזאת מתנה, המפגש שלנו, והאהבה שלנו, זה...
המשכת לכתוב?
הרבה זמן, כן, עד שאבא של... כן, הרבה זמן.
עד שאבא שלך מת איתך
לדומה? בשלי מת, כן, אז גם חטפתי עוד שהוא עשה את הטובה הזאת, ונתן לי 4 שנים להתאבל, שכבר הייתי קצת יותר חזקה, כי הוא הרגיש שהוא נחלש, שהוא נפל, הוא שבר את הרגל, זה היה... כמה חודשים אחרי שגרי מת, בעבר ניתוח, זה היה נורא מפחיד, ומאוד סעדתי אותו, הייתי איתו, הייתי איתו בבית חולים, הייתי איתו בניתוח, ואז הוא אמר שהוא מרגיש, שהוא ימיו ספורים, אמרתי לו, אתה לא יכול לדבר איתי ככה, אתה פשוט לא יכול, עכשיו לא נתתי באותו רגע מקום למה שהוא מרגיש, אני, אתה לא יכול, אני צריכה אותך, אני לא יכולה לאבד את שני הגברים של חיה בבת, זה לא, זה... הוא התאושש מזה, בסוף הלב שלו קרס, אבל ונתן עוד כמה שנים יפות. אבא שלי, טוב, היה איש מאוד דומיננטי, והיה לנו קשר מאוד טוב ומאוד קרוב, וזה היה איש אפשר היה לדבר איתו על הכל, לא היה נושא בעולם שאי אפשר לדבר עם אבא. אני בכלל עוד לא התחלתי תהליך האבלות שלי על אבא, חושבת. נשארתי עם אמא, נשארנו. עם אמא, אחי ואחותי, אבל אני מאוד קרובה וקשורה, אני בת זקונים, קלאסית כנראה, אבל מאוד קרובה וקשורה, וגם נהנית מכל רגע עם אמא, אני הרבה איתה. הם היו 2, ופתאום נשארה לבד, אחרי כמעט 80 שנה יחד, זה לא פשוט בכלל להתרגל לזה, ואני גם חוויתי כבר אבל, אני יודעת מה זה. אבל של בן זוג. אז אני מין מדריכת אבל שלה, אני מלווה אותה, אני... אבא שלי היה איש מאוד... אבי, אבא שלי היה אומר, על אביו. אבא זה, אומרים, בתוך המשפחה. הוא היה מאוד ראה נכוחה דברים, לא היה... עדין בהתנסחות שלו, לא מי יודע מה דיפלומט.
הספר מדינת ישראל איננה, שחוזה את כל מה שאנחנו רואים מתרחש עכשיו, מתי הוא כתב את הספר?
נשאת ב-89, אצלי בבית בציריך. הוא עשה...
30 ומשהו שנה.
כן, וכולם אמרו שהוא רואה שחורות, ולא רצו לקרוא את זה, כן, הוא ראה הרבה קדימה. אדם היה מאוד מאוד חכם ו... בהיר מחשבה ושכל. אבל בעניין היחס שלו למוות, מגיל מאוד צעיר הוא דיבר איתנו על המוות, עם שלושתנו, כל אחד בזמנו. זאת אומרת, הוא אמר שהוא בחיים לא יהיה לנטל, הוא יתאבד, הוא יתכונן לזה. מצאנו סקיות של כדורים בבית. הוא לא, בחיים לא יהיה סיעודי, זה לא יקרה. העניין הוא למצוא את הרגע הנכון. כל זמן שאתה מרגיש טוב, אתה לא רוצה למות. אתה רוצה עוד כל דקת חמצן שאתה יכול לנשום בעצמך.
והסכנה היא שכשלא תרגיש טוב, לא תהיה מסיבה לשלוט בזה.
בדיוק. אז זה היה נושא שחזר עליו המון. גם בזמנו היה איזה ספר, אני חושבת שהספר נקרא Exit אפילו.
The Final Exit.
שהוא קנה את הספר.
הוא נשאר בספרייה של אבא שלי גם.
בבקשה. הוא קנה את הספר באותו ביקור בציריך. והוא רצה לתרגם את זה לעברית ולהוציא את זה. הוא התייעץ עם עורך דין, שאמר לו, לא מומלץ. כי אנשים יכולים לתבוע איתך, אותך. שאתה מייעץ לאנשים איך למות. אז הוא לא עשה את זה. אבל הוא לימד אותי, ואני לא אגלה את זה פה, מה צריך לעשות. זה היה נושא מאוד פתוח. גם לא היינו עולים לקבר, ולא של, לא של סבא וסבתא משה וציפורה, שקבורים בטרומפלדור, אלא כשהיו עושים אזכרות ממלכתיות, אני יודעת, אז היינו כמובן הולכים, אבל חוץ מזה, זה לא היה. ואז יום אחד הם הודיעו לנו, הוריי, שהם הם מילאו את כל הטפסים וכל זה, הם החליטו והם תורמים את גופם למדע, וגם לא תהיה לוויה ולא שום דבר. וכמובן קיבלנו את זה, לחלק היה אולי יותר קשה להתרגל על זה, לחלק פחות, אבל זה לא הייתה בכלל שאלה.
הם בחרו באופציה שהשרידים לא יוחזרו לכם כדי לערוך לוויה, אלא זה נגמר באוניברסיטה ובאיך שהיא בעצם, מה שהיא עושה אחר כך עם הגופות שתורמים לה למחקר.
כן. כן, ולא... לא רק זאת, אלא אחרי שגרי מת, אז אני מאוד התעסקתי עם זה, איך אני רוצה. עם גרי אני ידעתי מה לעשות, כי אני שאלתי אותו. בהתחלה של המחלה, מה הוא היה רוצה? מה יהיה אם נמות וככה? ודיברנו על זה. אם זה יהיה בעתיד הרחוק ונהיה יחד ונגור אולי באיזה כפר, יהיה לנו כל מיני תוכניות, אז בית כברות של הכפר. ואם לא... אז באותו בית קברות שהוריו, ליד ציריך. וכך ידעתי, וזה מה שהיה, וזה מאוד הקל עליי. אבל אני התעסקתי בזה לאחר מותו, ואני אפילו התקשרתי והזמנתי נציג הגיין, הנציג של עלי שלכת, והסביר לי את כל האפשרויות. בדקתי את הכל, ואז גם הזמנתי את הטפסים מהאוניברסיטה, ו... היה כתוב שם הם לא מתחייבים, זה שאתה ממלא טופס והם חותרים, זה לא אומר שהם יקחו אותך. יכול להיות שיש להם יותר מדי באותו זמן, ואם זה סרטן הם לא לוקחים, יש כל מיני הסתייגויות. ואמרתי את זה להוריי, צריך פלן בי. והחליטו שאם לא, אז שריפה. ואז אבא שלי הושפז, והמצב שלו ידרדר למזלו הרב ולמזלנו, זה היה עניין ביומיים, זה היה נורא כי זה היה שוק ולא כך היינו מוכנים לזה, למרות שהיה בן 95 כמעט, וקרה הדבר הזה, ולמזלו היה לו דום לב בשנתו בבית חולים. אני בבוקר התקשרתי לאוניברסיטה, בטלפון שהיה לי שמור והודעתי לה, היא בהתחלה ככה הייתה בעדינות, אמרת לה, את יכולה לדבר איתי בחופשיות, זה לא אצל כולם ככה, יש משפחות שזה קצת קשה. אנחנו מוכנים לזה מגיל 4. אז היא הסבירה לי מה היה התהליך, אנחנו נשלחו אמבולנס לאיכלו, ואני אקבל טלפון עוד כמה שעות, היא תתקשר אליי שוב, ותגיד לי שהוא הגיע, ובזה נגמר את ההתקשרות בינינו, וזה מה שהיה, התקשרה אחרי הצהריים, שאלתי אותה, אבא הגיע? אמרה לי, כן. שאני מקווה שהוא באמת יתרום משהו למדע, והיא אמרה לי בהחלט הוא יעשה את זה. תודה רבה, להתראות, וזהו. זה הייתה בזה כזאת הקלה, כי אני חושבת שאם אני אלך ללוויה של אבא אני אמות שם, זה, איך אני אשרוד דבר כזה? זה היה כל כך אלגנטי, הפתרון הזה הוא בעיניי באמת.
אבל ההיעדר שלו... עובדה קיימת,
כן.
גם אם את לא הולכת.
בטח, הצער על הגעגוע, החוסר, האובדן, האבל, כל זה, זה לא קשור ללוויה. זה שזה היה משהו, טלפון, לא, לא, זהו. זה היה מאוד מיוחד בעיניי. שמי, הלוויה של גרי הייתה הלוויה, הם לא ראו דבר כזה בשוויץ, אצל הנוצרים והרבה חברים שלי הם לא יהודים. זה לא ככה, הלוויה היא לא בסמוך למועד המוות, אבל אתה מוזמן ללוויה, זה יכול להיות חודשיים או שלושה אחרי המוות, זה לא, כי החברים היו בשוק, אנחנו עוד גרי מת בשני בלילה, והלוויה הייתה ברביעי, הם לא רגילים לזה. אחותי אמרה לי שדיברתי 3/4 שעה, אני לא יודעת כמה זמן דיברתי, הסיפור ההיכרות ועל המחלה ודברים שלו, והודו ו... ועוד אנשים דיברו, וחברים שרו את חפץ חיים, והוא היה איזה זמן במקלה של הקהילה היהודית בציר, יש שם איזה מקלת גברים, והם שרו שירים, וגם נשים שמו את ה... ארמו את החול, תודה. גם אחותי ועוד חברות, זה היה משוחרר כזה, אני צילמתי הרבה. הייתי בלוויה של אבא של חברה, שהיא אמנית, יעל, ובלוויה שלה המצלמה הייתה תלויה עליה, ביד אחת היא נגבה את הדמעות, וביד אחת היא צילמה, וזה ריתק אותי. המראה הזה, אף לא ראיתי שמישהו מצלם בלוויה, ולקחתי את המצלמה איתי גם, וצילמתי קצת. אז הייתה לוויה מאוד מיוחדת, ולאבא לא הייתה לוויה, וזה גם היה מאוד מיוחד. דרך אחרת לעבור את זה, אבל זה היה מאוד אבא, זה מאוד התאים לו, אבא גם השאיר לנו מכתב, אני פתאום נזכרתי שיום, שבועיים אחרי שהוא מת, אני אגיד מת, נזכרתי פתאום שיום אחד שבאתי להם, והוא ישב על המחשב, וככה באתי להגיד שלום, וראיתי שזה מין מכתב פרידה, אמרתי לו, מה זה? מה? לא, 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 עכשיו. פתאום נזכרתי בזה, וחיפשתי במחשב שלו, ומצאתי מכתב, הוא כתב לנו מכתב, לאמא ולשלושתנו. וגם כתב שהוא רוצה שנקרא את השיר של ביאליק. היה איש ואיננו עוד. וחיפשתי בספר השירים, והיה שם, הוא השאיר, סיכה, מסמן. וזה מעורר שאלות, איך, כאילו, איך אני רוצה, מה... פעם לא שאלו, זה מה שהיה. אבל היום אפשר לחשוב על זה, ואני חושבת שיותר נכון שבן אדם מכין את זה. מה הוא רוצה, ומטפל בזה, ולא מפחד לי זה לא יקרה. באמת, כולנו נמות, זה לא... אולי ייקח יותר זמן, עכשיו מדברים על שאפשר להחיות אנשים, אבל בסוף זה יקרה. אז למה להשאיר את זה לאנשים אחרים, להתמודד ולהחליט במלא, זה מצב כל כך קשה של האבל, של ה... כאב של הצער, אפשר להכין את זה מראש. אחרי שגרי מת, כמובן כל אחד מתאבל על פי דרכו, אז אצלי זה היה כזה של התמסרתי לאבל, נגיד ככה, אני גם מאוד חווה דברים לעומק, אני לא מדחיקה, אני, לא הבנ... אני גם חזרתי לשום מסגרת, לשום דבר.
כי את לא שכירה שצריכה לקום בבוקר ולכת למשרד.
לא, באתי לבית ריק, היומן, ריק, לא הייתה, לא היה כלום, לא היה, הייתי קמה בבוקר ומעבירה את היום בהרבה בכי, הרבה בכי, מילאתי אגמים מלוכים, היו לי כאבים, שהבנתי שזה הסרעפת, שזה מבכי, התקבצויות שרים, הכרזתי על שנת אבל, כאמור, הסרטן הוליך את הדרך, מעט שנתיים שזה היה, עכשיו אני עושה מה שאני מרגישה, אני לא מחויבת לאף אחד, לשום דבר, רק להורים שלי.
ולמה תחמת את זה בשנה?
אמרתי עם אפשרות הערכה, זה לא היה. הכרזתי על שנה, וזה לקח כמה שלקח. אני עדיין בסוג של אבל, אבל אני כבר חיה, ואני רוצה לחיות. עברו 5 שנים, אני מרגישה שמשהו השתנה.
מתי התחלת להרגיש את השינוי באמת?
בשלבים. השנה הראשונה הייתה הכי קשה, ובאמת התמסרות, נגיד, רק לזה.
נורא נגע לליבי שכתבת בבלוג שלך, שבהתחלה ספרת ימי שני, כי גרי מת ביום שני, וכל פעם ידעת ככה שזה עוד שבוע ועוד שבוע, ופתאום היה יום שלישי שאת אמרת לעצמך שלא שמת לב שהיה יום שני.
נכון, זה לא רק שחשבתי על יום שני, גרי מת ביום שני בחצות וחצי, וכל יום שני בחצות וחצי הייתי משחזרת את רגעי מותו. זה היה הטקס שלי. המצאתי לעצמי טקסים, אז זה היה אחד הטקסים. כבר הייתי שוכבת ומשחזרת את זה. נשימות האחרונות את הכל. עד שפתאום באמת הגיע יום שלישי אחד ולא עשיתי זה, והפסקתי עם זה. אחר כך הייתי מדליקה התמונה שלו פה בהול, במסדרון, הייתי מדליקה נר. אחר כך הייתי מדליקה נר ונזכרת באיזה זיכרון נעים. היו לי כל מיני באמת טקסים שהמצאתי לעצמי. כעבור שנה ומשהו הייתי בקרטים, נהגנו לנסוע עם ההוריי. אני בספטמבר ועמדתי שם ביום האחרון בים ונפרדתי מהאם. אמרתי, טוב, הייתה לי מחשבה לעשות משהו בתפירה. יש לי שן כבר, נונו, וגרי עיצב לי את הלייבל, והוא היה מאוד תמך בזה והאמין בזה, וראה את זה הרבה יותר רחוק ממני באותו שלב. אני צריכה לחזור לזה, היה לי רעיון. באמת חזרתי ארצה ולקחתי שיעורים בתפירה, והתחלתי, אז זה מאוד עזר לי. מאוד מאוד עזר לי לחזור להיות יצירתית, בעצם מין תפקיד כזה להפיץ שמחה. זה לא היה מתוכנן, הדרך שלי מאוד מגלה את עצמה, ואני, כמו שהתמסרתי לאבל, אני מתמסרת גם לשמחה וליצירה. אני כזאת, שאני עוברת תהליכים רגשיים, אני עוברת אותם מאוד לעומק, אני לא מדחיקה. לא הבנתי איך יכול להיות, יש אנשים שקמים מהשבעה והולכים לעבודה, איך אפשר? וברור שזה זה גם עוזר, אני הייתי ב... כמו שאמרתי, עם יומן ריק, לא הייתה לי שום פגישה, היה איזה שלב אחרי, לא זוכרת כמה זמן, שאמרתי לחברה טובה, תקשיבי, אני יותר מדי לבד. והיא אמרה, את יודעת מה? אז בואי אלינו פעם בשבוע לארוחת ערב, כנסה מה שעשינו כשהיא הייתה פעם בשמירת הריון, ואני הייתי בא פעם בשבוע לאכולות יחד צהריים, ונעשה את אותו דבר, איזה יום, חמישי, ונהיה לי משהו. בשבוע, הייתי הולכת לאילה והיה לארוחת ערב. לאט לאט זה התמלא בעוד דברים, בעוד מפגשים, בעוד עשייה. אז אין רגע אחד שמשם זה, קודם כל אני עדיין מתגעגעת וכל הדבר הזה. כמובן, זה לא נגמר הגעגועים.
כן, ברור.
רצון לשתף,
היום
לספר.
היום את מסוגלת כבר לנסוע שוב לצירך?
כן, הייתי כבר כמה פעמים. היום אני מסוגלת לפגוש, פגשתי איזו חברה חדשה, סיפרתי לה על גרי ולא בכיתי. פעם לא היה,
גם לי.
גם לך. אני כבר לא בוכה, או שהתייבשו קצת, או ש...
את מתאמצת לא לבכות עכשיו, או שזה פשוט ככה?
לא, לא, לא. לא, נגיד קצת זה מנצנץ לי, אז מאוד מרגישה, היה רגע שהם באו, אבל שאני נזכרת, אבל... אז אני רואה את הדברים האלה. שרתי עכשיו, הצטרפתי למין סדנת קול, מין מקלח, שרתי, דברים שלא היו, המוזיקה חזרה... לפני, אני לא יודע, שנתיים, משהו כזה, פתאום זה, וקניתי רמקולים, עשיתי מנוי לספוטיפיי, שמתי מוזיקה, היה פה סאונד מטורף, פתאום אני שומעת דפיקות בדלת, שכנה שלי, בידוד, בקורונה, בבקשה, בבקשה, סליחה, 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 אני כל כך חגגתי את העניין הזה של מוזיקה, אז זה חזר כל פעם במשהו, כי אני רוצה לחיות. אני אוהבת החיים, מההתחלה ידעתי, קיבלתי את מתנת החיים, אני צריכה לתת לזה, אבל זה גם סוג של מוות, אבל כזה, זה חלק ממך, זה מוות, זה צער על זה שגרי איננו, זה צער על זה שאני נשארתי לבד, זה צער על זה שאין יותר את אנחנו, הישות הזאת של גרי ואני, זה לא קיים. זה איננו, זה גם אבל על זה. והוא הבטיח לי גם, הוא ידע שהוא יחיה עד גיל 95. כמו שמעת לך, הגוף שלי מזכיר לי, הגוף שלי זוכר מקומות. אני מגיעה למקום, אז אני צפים בזיכרונות. אז אני צריכה להיות במקומות מסוימים כדי גם להיזכר. זה דברים שעם הזמן, גם, אני לא יכולה לשחזר כל שיחה וכל דבר בחיים שלך עם בן אדם, ואני רוצה לזכור אותו. אני רוצה לחזור להודו, למקומות שהיינו ביחד. גם יש את המקום שהיינו בבקתה הזאת, שהייתי רוצה לחזור. עכשיו, גם בעניין של ההמצאות של הטקסיות, אז גם כל פעם, יום השנה, מה עושים ביום השנה? או לא קבעו פה. לא שיש לי יחס לקבר, זה לא אומר לי כלום. גרי, הזיכרונות שלי מגרי, הוא בתוכי ובמקומות שהיינו בו, בהם ובבית ובתמונות ווידאוים ודברים.
אז מה עושים?
אז בשנה הראשונה הייתי בציריך, אספתי את כל המשפחה. ואחר כך בארץ עשיתי המשפחה שלי. בגלל שכל החוץ מאחותי ואחי, המשפחה לא הייתה בלוויה. שזה מאוד קשה, בן אדם נעלם פתאום, ההורים שלי, האחייניות שלי... אז עשינו, אחותי ובעלה יזמו, ועשינו אצלם בבית, והיה מאוד יפה, דיברו, כל כך אנשים סיפרו זיכרונות, ואחר כך עשיתי, כנראה בשנה השלישית, פה בבית כבר, בזמנתי, ואחר כך הפסקתי עם זה, אני עושה לי יום בשתיקה, אני לא עונה לטלפונים, לא יוצאת מהבית. הוא ראה תמונות שלו, מסתכלת על וידאוים.
תעשי סרט?
אני לא יודע, עשיתי משהו אחד, עשינו תערוכה בציריך, באוניברסיטה שהוא לימד בה, הייתה להם גלריה, ועשינו תערוכה עם הסטודנטים שלו, עבודות של גרי, ואני עשיתי וידאו. מצילומים שצילמתי בטלפון, באייפון, בשנת הסרטן שלו, בלי שרואים את המחלה כמובן, משהו יותר אבסטרקט. ביום השנה אני בשתיקה לבד, אבל אני שולחת תמיד תמונה או וידאו קצר לחברים, על המשפחה, וכותבת כמה ילים שזה יום השנה, וכולם כמובן עונים. והשנה גם ביקשתי שיכתבו משהו על גרי, את הזיכרון שלהם, זיכרון ראשון, זיכרון מצחיק, תמונה, מה שרוצים. ואני עוד לא יודעת מה אני אעשה עם זה, אבל אני אתחיל עם איזה ספרון בשבילי, להגד משהו, וזה מעניין, זיכרונות של אחרים. הוא היה אדם ואיננו עוד.
כן, זה קשה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני באמת שמחתי קצת להכיר את גרי דרכך.
תודה לך, תודה לך, דפנה.